lei sorrirò scoscia su oi o vozzo vadti per ogni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחנוכה שמח, יום ראשון, זך בכסלב, כ"ז בכסלב תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף ל"ח. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ג' דחנוכה תשפ"ד, והיום הזה בשנת 1657 לבריאת העולם תמו 40 ימי המבול שהתחילו בי"ז במרחשוון לדעת רבי אליעזר. ולגרסת רש"י בכוח בכסלו, ועד שבנה שלמה המלך את בית המקדש וביקש רחמים שיפסק, היה מטר כל שנה 40 יום בימים אלה כנגד 100 מבול, כאמור במדרש תנחומה. היום הזה בשנת תקוף סמכי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי צבי הירש בן רבי יששכר דוב בייריש. רוזאניש, בעל 9 שיטות מלבוב, ובשנת תקוף עין וב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חיים בן רבי שלמה מצרנוביץ, בעל באר מים חיים, ובשנת תפרי שתת, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מאיר בנימין מנחם בן רבי רפאל, דנון בעל באר בשדה, ובשנת תשנון זין, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם יצחק, בן רבי אהרון דוד כאן, האדמור מתולדות אהרון, ובשנת תשעין ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חנה מנחם מנדל בן רבי יחזקאל שרגא ויינבך, ראש ישיבת אור שמח. ובכ"ה בטבת תשפ"ג ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה ולעילוי נשמתם הגדולה של הקדושים והטהורים, חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, ותעמודנה נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם לכל הישועות ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. לעילוי נשמותיהם הגדולות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוהינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הרוממך, אדוהינוי כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, אדוהינוי אלוהי שיבתי אליך ותרפאיני, אדוהינוי העלית מן שאול נפשי חיתני מיורדי בור. זמרו לאדוהינוי חסידה והודו לזכר קודשו, כי רגע ואפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר אינה. אני אמרתי בשלבי בא למות לעולם, אדוהינוי ברצונך העמדת להררי עוז, הסתרת פניך הייתי נבהל. אליך אדוהינוי אקרא ולאדוהינוי אתחנן, מבצע בדמי ברדיתי אל שחת. היותך עפר, יגיד עמיתך, שמע אדוהינוי וכונני, אדוהינוי אהיה עוזר לי. הפכת מספידי למחול לי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. למען יזמך חבוד ולא ידום, אדוהינוי אלוהי לעולם עודקה. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה, הריעו לאדוהינוי כל הארץ, עבדו את אדוהינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוהינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוהינוי לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם. יוציאם מצרה לרווחה, מאפילה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשתו בגלו בזמן קריב, ונאמר אמן. כתב רבינו ירוחם על ימי החנוכה, וקבעום לדורות להיותם ימים טובים לקרות בהם ההלל ולהזכיר דינם ולהודות עליו, והם שמונה ימי חנוכה, והוכיח מדבריו הציץ אליעזר, שגם בחנוכה, ישנו הדין שמשה תיקן להם לישראל, שיהיו דורשים ושואלים מעניינו של יום. והבן יהוידע במסכת עירובין בדף נ"ד פירש את דברי רבא שאמר, עשה מועדים לתורה, נראה לי בסייעתא דשמיא, הכוונה שתלמוד הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות ראש השנה בראש השנה, הלכות יום הכיפורים ביום הכיפורים, הלכות חג בחג, הלכות חנוכה בחנוכה, הלכות פורים בפורים. ואם לומד הלכות בעיתם, חשיב לימודו הלכה למעשה. ועל ידי כך התייסדו בליבו ולא ישכחם. ג' דחנוכה תפשין פי ד' הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בערב שבת קודש, פרשת וישב, שבת חנוכה ושבת מברכין את ראש חודש תיבת הבא עלינו לטובה. למדנו אז את דפים למדווה ולמדזיין במסכת בבא קמא, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה כוונת המשנה באומרה שניהם חייבים? והתשובה שחייבים דווקא עם שני השברים קיימים לפנינו. שאלה שנייה, מדוע משנתנו אינה כרבי ישמעאל? והתשובה לרש"י, משום שלרבי ישמעאל הניזק אינו לבעל חוב, ואם עבד שור אחד לא איבד את זכותו, ולתוספות, משום שלרבי ישמעאל פשיטה שאיבד את זכותו משום שאיבד שיעבודו. שאלה שלישית, באיזה אופן מעמיד רבה את משנתנו והתשובה? באופן שהניזק הראשון תפס בשור לאחר הנגיחה ונהיה שומר שכר על השור. שאלה רביעית, התוקע לחברו באוזנו כמה משלם לו? והתשובה, לתנא כמה משלם לו סלע דמי בושתו לבד מנזק צער וריפוי, ולרבי יהודה מאה זוז. ותוספות מפרשים שאינם חלוקים, אלא זה דיבר בעני שבושתו מועטת, וזה דיבר בעשיר שבושתו מרובה. שאלה חמישית, מדוע יתומים אינם צריכים פרוסבול? והתשובה, שכן עניינו של פרוסבול שהלווה מוסר שטרותיו לבית דין, ויתומים בלאו הכי בית דין אביהם של יתומים. שאלה שישית, מדוע יש שור שמועד לגח בשבתות לבד? והתשובה, לרש"י, משום שבשבתות בטל ממלאכה, ולתוספות, משום שרואה אנשים לבושים בבגדים נעים. שאלה שביעית, האם שור המועד לבני מינו נעשה בסתם מועד גם לשאינו מינו? והתשובה, לרב זווית בסתם נעשה מועד לשאינו מינו, ולרב פאפה אינו נעשה מועד לשאינו מינו. כיצד שור נעשה מועד לכל המינים? והתשובה, על ידי שנוגח שור חמור וגמל. שאלה תשיעית, שור שנגח ביום תתווה תזיין יוזיין, האם קבע מועדות שבפעם הבאה ייגח ביות ח'? והתשובה, הדבר תלוי במחלוקת רב ושמואל לגבי וסתות, אם הפעם הראשונה מן המניין, שהרי הפעם הראשונה לא בדילוג. השאלה האחרונה הייתה, מה החידוש בדברי רבא ששור ששמע שופר ונגח לאחר ג' פעמים נעשה מועד לכך? והתשובה, שלא אומרים שבפעם הראשונה הוא נגח מחמד בעלה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בדפים למדווה ולמדזיין במסכת בבא קמא בערב שבת קודש, פרשת וישב, שבת חנוכה תשפ"ד ד', וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע זך בכסלו ג' דחנוכה תשפ"ד ד', עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף למד ח' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ז' עמוד ב', 19 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים שור של ישראל שנגח שור של הקדש, ושל הקדש שנגח לשור של אדיוט פטור. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה שלפנינו מרחיבה לדון בשתי ההלכות שהוזכרו בקצרה במשנה לעיל, המקבילות את דיני תשלומי הנזקין רק לנכסים שאין בהם מעילה, דיינו נכסי אדיוט ולא בנכסי הקדש, ולנכסים של בני ברית של ישראל. אומרת המשנה את ההלכה הראשונה, שור של ישראל שנגח שור של הקדש, כלומר שור השייך לבדק הבית או שור קודשי מזבח, וכן שור של הקדש שנגח לשור של ישראל, בן תם בן מועד, פטור מתשלומי הנזק, שנאמר בפסוק המלמד שאדם חייב בנזקי שורו בספר שמות פרק כ"א פסוק למד ה', וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומשמע ולא שור של הקדש, שאין הקדש רעהו של ישראל אדיוט. ולא נאמרו חיובי התשלומים לגבי שורו בין אם מזיק בין אם מוזק. וההלכה השנייה אומרת המשנה שור של ישראל בין תם ובין מועד שנגח לשור של עובד כוכבים פטור הישראל מתשלומי נזק. ואילו שור של עובד כוכבים שנגח לשור של ישראל בין תם בין מועד כלומר, אפילו היה השור הנוגח תם משלם העובד כוכבים נזק שלם. זו היה המשנה שלנו בדף ל"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא דעה חולקת בדין שור של ישראל שנגח שור של הקדש. אומרת הגמרא מתניתין, המשנה שלנו הפותרת שור של ישראל שנגח לשור של הקדש, דלא כרבי שמעון בן מנסיה. לא כשיטת רבי שמעון בן מנסיה, היא שלדעתו חייב לשלם על שור ההקדש. דתניא שנינו בברייתא שור של אדיוט שנגח שור של הקדש, וכן שור של הקדש שנגח שור של אדיוט פטור, שנאמר שור רעהו ולא שור של הקדש. רבי שמעון בן מנסיה חולק ואומר שור של הקדש שנגח שור של אדיוט פטור, ואילו שור של אדיוט שנגח שור של הקדש בין תם בין מועד משלם נזק שלם. מבררת הגמרא מה טעמו של רבי שמעון בן מנסיה. אמרי, שאלו בני הישיבה, מהי כסבר רבי שמעון? כיצד דורש רבי שמעון בן מנסיה את מה שנאמר בפסוק רעהו? הרי ממה נפשך? אי רעהו דווקא, אם הוא סובר שבדווקא כתבה התורה רעהו למעט שור של הקדש, ומטעם זה שור של הקדש שנגח שור של ישראל פטור, אם כן קשה, אפילו של אדיוט שנגח של הקדש לפטר, צריך גם כן להיות פטור. ואם הוא סובר רבי שמעון בן מנסיה שמה שכתבה התורה רעהו לאו דווקא הוא, ואין הכוונה למעט הקדש, ומטעם זה שור של ישראל שנגח שור של הקדש חייב, אם כן קשה, אפילו די הקדש נמי כי נגח די אדיוט לחייב, גם שור של הקדש שנגח לשור של אדיוט יהיה חייב לשלם. וכי תימה אם תאמר ליישב את שיטתו של העולם כסבר רעהו דווקא, ולכן שור הקדש שנגח לאדיוט פטור מלשלם. ומי הוא די אדיוט כי נגח די הקדש היינו תמה די מחייב, ומכל מקום סובר שיש לחייב שור אדיוט שנגח לשל הקדש, אף שאין הפסוק מדבר עליו, משום די קמייתי לי שהוא לומד לחייבו מקל וחומר די אדיוט. וכך הוא הקל וחומר, ומה שור של אדיוט שנגח שור של אדיוט חייב? כי נגח לשור די הקדש, לא כל שכן די מחייב. ואם כן יהיה קשה, רק כלל הוא שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון. די לו לדבר הנלמד מדין קל וחומר להיות כמו הנידון, כמו המלמד, ולעולם לא יהיה הנלמד חמור יותר מהמלמד. כלומר, די לו לאדיוט שמזיק הקדש, שהוא דבר הנלמד בדין של קל וחומר להיות כמו הנידון, כמו המלמד, דהיינו אדיוט שמזיק אדיוט. וכיוון שכן, יש לומר, מה להלן בשור אדיוט שנגח לאדיוט, תם משלם חצי נזק, החנה מכאן, גם כן, בשור אדיוט שנגח להקדש, ישלם חצי נזק. ואילו רבי שמעון בן מנסיה מחייב נזק שלם. אלא אמר ריש לקיש. תירץ ריש לקיש ואמר, אכן רעהו דווקא הוא. מה שנאמר בפסוק רעהו זה דווקא. בדרשת רבי שמעון בן מנסיה כחי, הכל היו בכלל נזק שלם, לולי שאמרה התורה, דין שור תם שהזיק היו כולם, הן שור של אדיוט והן שור של הקדש, בכלל הדין שחייב לשלם נזק שלם. כמו שנאמר בפרשת שור המועד שלא נאמר בו רעהו. וכשפרט לך הכתוב רעהו גבי תם, כשנאמר בתורה פרשת שור תם לפוטרו מנזק שלם, הרי פרטה בו התורה רעהו, מתי יש לדרוש את המיעוט כך? דווקא ברעהו הוא שנאמר הפטור הזה שתם משלם חצי נזק. מכלל מובן מזה? דן נגיחת שור של הקדש, הרי הוא נשאר בכללו שהיה לולי פרשה זו של שור תם, ולכן בין תם ובין מועד משלם נזק שלם. ואם כן, כי אם לא תאמר כן, אלא תאמר שהתורה באה לפתור לגמרי שור שמזיק הקדש, נכתוב קרא לאי רעהו גבי מועד. היה צריך שהמיעוט רעהו יהיה כתוב אצל שור מועד, שיש בך חידוש גדול יותר, שאף מועד שחייב לשלם נזק שלם פטור בהקדש. ואף שלא יאמר המיעוט אלא לגבי שור מועד, היינו יודעים שאף שור תם פטור בהקדש, לפי שיש ללמוד בקל וחומר ממועד שפטור, כל שכן שהתם פטור. ומכך שכתבה התורה את המיעוט רק לגבי תם, מבואר שאין כוונת התורה בתיבת רעהו למעט בהקדש, אלא להפך, לחייב בהקדש יותר, ולומר שאף שור תם ישלם נזק שלם. ומכל מקום, שור הקדש שנגח לשור אדיוט פטור, ואף שנתבהר כאן שדרשת רעהו באה לחייב יותר מאדיוט, מכל מקום יש לפתור את ההקדש, משום שבתם נאמר שור איש, והקדש אינו איש, ובמועד נאמר ועועד בבעליו, והקדש אין לו בעלים. לשון אחר מביא רשי, מפי המורה, שהרי אין רעהו להקדש, ובהכרח שפרשת שור התם לא נאמר בשור הקדש שהזיק, ובהכרח שאף פרשת שור המועד שלא נאמר ברעהו, לא נאמרה על שור הקדש, לפי שפרשת המועד נאמרה כהמשך לפרשת התם, וכמו שנאמר בפסוק, או נודע כי שור נגחו, ומי שלא חייבתו תורה, בתם אינו נכלל בפרשת המועד. והשיטה המקובצת מבאר בשם הרועה, שאין לומר ששורק דשא נגח, חייב לשלם חצי נזק, שהרי התורה גילתה שדין ההקדש חלוק מאדיות, ולחייבו נזק שלם אי אפשר, שיש ללמוד בקל וחומר, אם אדיות באדיות אינו משלם נזק שלם, קל וחומר שהקדש באדיות לא ישלם נזק שלם. ובהכרח ששור הקדש תם פטור לגמרי, ואף שור המועד פטור שלא חייבה התורה במועד, אלא במקום שהתם חייב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, ושל כנעני שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם. מבררת הגמרא, טעם ומקור הדין הזה. אמרי יקשו בני הישיבה על הדין הזה ממה נפשך. אי ראהו, המילה ראהו שנאמר לגבי שור שהזיק דווקא הוא ולמעט, שאם הזיק השור, שור שאינו של ראהו פטור, ולכך שור של ישראל שנגח לשור של כנעני פטור לפי שאין הכנעני ראהו של הישראל, אם כן קשה, דכנעני כי נגח די ישראל נמי לי פטר. גם שור של כנעני שנגח שור של ישראל יהיה פטור, שהרי אין הפרשה מדברת, אלא במי ששייך בו ראהו, ואילו הכנעני אינו ראהו של הישראל. והיא ראהו לאו דווקא, ואין למעט שור של כנעני שנגח לשור של ישראל, אם כן קשה אפילו די ישראל, כי נגח די כנעני נחייב, גם שור של ישראל שנגח לשור של כנעני יהיה חייב לשלם, שהרי לא נתמע את הכנעני מכלל ראהו. ואומר תוסות רבינו פרץ, למרות שבסוגיה לאל נתבאר שראהו דווקא הוא, ולכן שור של הקדש שנגח פטור, מכל מקום מסתפקים בני הישיבה, אם אכן יש למעט כנעני מראהו, כי יש מקום לומר, שאף הכנעני הוא בכלל ראהו. אמר רבי אבאו, מיישב רבי אבאו טעם הדין הזה, אכן מראהו אין למעט שור של כנעני. והיינו לפי שראהו לאו דווקא לגבי אקום וצריך להיות דינו כישראל. אלא שהפסוק בא והפקיע ממונם בין לעניין שור ישראל שנוגח לשור של אקום שפטור, ובין לעניין שור אקום שנוגח לישראל שחייב נזק שלם. כך תוספות דיבור המתחיל, עמד והתיר ממונם לישראל. ומכל מקום נשתנה דין הכנעני משום דאמר קרא, נאמר בספר חבקוק פרק ג' פסוק ו', עמד וימודד ארץ רעה ויתר גויים, השם עמד לשפוט את הארץ ומדד לכל עם ועם כפי פעולתו. ויש לדרוש את הפסוק כך, ראה התבונן הקדוש ברוך הוא בשבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, האם הם מקיימים אותם? כיוון שראה שלא קיימו, עמד ויתיר, הפקיר את ממונם לישראל, עניין זה שאם שור של ישראל נוגח שור שלהם פטור, וכאשר שור שלהם נגח שור ישראל, משלם נזק שלם. ואומרים התוספות, אמנם לא הותר ממונם בכל עניין, אלא לעניין נגיחה. ואומרים התוספות שלמאן דאמר לקמן בדף קוף י"ג עמוד א' שגזל הכנעני מותר, צריך ביור מדוע כאן צריך פסוק מיוחד להתיר ממונם בנגיחה. כתב החזון איש ליישב, שהרי אף אם מותר לגזול לאקום, מכל מקום בוודאי אף האקום יכול לעמוד על שלו. ולכך נצרח כאן לימוד מיוחד להתיר ממונם כדי שיהיה לזה תוקף של דין, ויוכל אף להיפטר ממנו או לתבוע ממנו נזק שלם. אומר המאירי, לפי הטעם הזה משמע שאין הפטור, אלא באותם גויים שאינם מקיימים שבע מצוות בני נוח, אבל אותם שמקיימים אותם, וכן האומות הגדורות בנימוסים, חייבים על נזקי שורם כמו שור של ישראל, וכן אם הם הזיקו, אין חייבים בטעם אלא חצי נזק, וכדינינו. ובשיטה מקובצת כתב בשם רבינו יונתן, שלתשובת המינים נוכל להשיב שמשנתנו דיברה רק על שבע אומות קדמוניות, שמאחר ונאמר בהם לא תחיה כל נשמה, כל שכן שאף ממונה מותר. עוד הוסיף המאירי, שכיוון שאין הגויים חסים על ממון הזולת, כן שם הכתוב לשלם נזק שלם שלא ירגילו עצמם להזיק. והשיטה מקובצת ביר בשם רבינו יונתן, שמאחר שראה שאכזרי עמם, ולב רע להם וחשודים על שבע מצוות, וכל שכן שאינם מציירים בצרת אחיהם, לפיכך כן שם כדי שישמרו את שבריהם. מביא רבי יוחנן מקור אחר מן המקרא לכנס הזה. רבי יוחנן אמר, יש ללמוד דין זה מאחה מכאן, נאמר בספר דברים פרק למד ג' פסוק ב', הופיע מער פרן ויש לדרוש מפרן, כשסרבו האומות לקבל את התורה במדבר פרן, הופיע התגלה והותר ממונם לישראל, עניין שאם שור של ישראל נוגח, שור שלהם פטור, וכאשר שור שלהם נגח שור ישראל, משלם נזק שלם. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל מפרן, שמדבר פרן אינו סיני, כמו שנראה בגמרא במסכת שבת בדף פיתת, אלא שמדבר סיני גדול היה ונחלק לחמישה חלקים וכל חלק נקרא בשם אחר. צין, קדש, פרן, קדמות וסיני. פרן הוא החלק שכנגד ארץ ישמעאל. על שם ארץ ישמעאל הנקראת פרן. ובו נגלה לאומות להציע להם לקבל את התורה. וכתב המהרש"א שלכל אומה הציע במקומה. וכמו שנאמר לעשיו, זרח משעיר, אלא שתלה בישמעאל משום שהם סרבו מחמת מצוות לא תגנוב, וכנגד זה התיר ממונם. אילו השיטה מקובצת מביא בשם רי שפרן עינו הר סיני, שכאשר נתן הקדוש ברוך הוא התורה לישראל במדבר פרן שהוא סיני, יתיר להם המונה עקום. מביאה הגמרא סיוע מברייתא לדברי האמוראים, תניא נמי אחי, שנינו כך בברייתא, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, ואילו שור של כנעני שנגח שור של ישראל בן תם בן מועד משלם נזק שלם, שנאמר, עמד וימודד ארץ רעה ויתר גויים, כדרשת רבי אבא, ואומר, וכן נאמר עוד פסוק אחר הופיע מהר פרן, וכדרשת רבי יוחנן. שואלת הגמרא מהי ואומר, מדוע צריכה הברייתא להביא גם את הדרשה מהפסוק השני, ולא היה די לה בפסוק הראשון, מבארת הגמרא כוונת הברייתא כך היא, וכי תימה, ואם תאמר לדחות את הדרשה מהפסוק הראשון, דהי שהפסוק עמד וימודד ארץ, מבא אלי לחדר רב מתנה וחדר רב יוסף, נצרחו לדרשת רב מתנה ורב יוסף שיובאו להלן, ואין לדרוש ממנו כדברי רבי אבא ולהתיר ממונם של האומות, לכך הוסיפה הברייתא תשמע בו ותדרוש כן מפסוק אחר, שנאמר הופיע מהר פרן וכדרשת רבי יוחנן, מפרן הופיע ממונם לישראל. ומכל מקום הביאה הברייתא גם את הדרשה הראשונה מהפסוק עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, מבאר התוספות יום טוב, שמביא יתר גויים יותר משמע לדרוש שיתיר ממונם אשר לדרוש מהפסוק הופיע. ואילו הפני יהושע ביאר, שאכן צריכים את שתי הדרשות, כי לכאורה הדרשות סותרות, שהרי בדרשה של עמד וימודד מבואר, שהתיר ממונה משום שלא קיימו שבע מצוות, ואילו בדרשה של הופיע מבואר, שהתיר ממונה משום שלא קיבלו את התורה. אלא שבמסכת עבודה זרה בדף ב' מבואר, שיתענו האומות לעתיד לבוא, שאם היה כופה עליהם הר כגיגית כמו שנעשה לישראל, היו מקבלים את התורה, ויענה להם הקדוש ברוך הוא ששבע המצוות יוכיחו, שאפילו שקיבלתם לא קיימתם. ומבואר שאכן ממה שלא קיימו את שבע המצוות יש להם טענה על שלא קיבלו את התורה. ולכן צריך את שתי הדרשות. עכשיו מבררת הגמרא מהי דרב מתנה, מהי דרשת רב מתנה מהפסוק עמד וימודד ארץ. אומרת הגמרא דאמר רב מתנה. עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים, מה ראה? ראה שבע מצוות שנצטבו עליהן בני נוח ולא קיימו, עמד והגלה אותם מעל אדמתם. וכמבואר בהרבה פסוקים בתורה שהקדוש ברוך הוא הגלה הרבה אומות מעל אדמתם. בפרשת דברים מצינו שהרבה אומות הוגלו מעל אדמתם, כגון כפתורים השמידו את עבים היושבים בחצירים, וישבו תחתם. וכן בני עשיו השמידו את החורים היושבים בסעיר וישבו תחתם. וזהו שנאמר כאן, ויתר גויים שהגלה אותם הקדוש ברוך הוא מחמת שלא קיימו את שבע המצוות. ומהי משמע דאי ויתר לשנה דאגלו יהו, מהיכן יש ללמוד שפירוש המילה ויתר כאן הוא מלשון גלות, מבאר את הגמרא כתיב אחא, נאמר כאן בספר חבקוק ויתר גויים, וכתיב אתם, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"א לגבי שרץ העוף, שמותר באכילה אם יש לו קרעיים, לנטר בהן על הארץ, ומתרגמינן, מתרגם זאת האונקלוס, לקפצה באון על ערה. ומבואר שפירוש התיבה לנטר הוא לקפוץ מהמקום שעמד שם, ואף כאן פירוש התיבה ויתר שהקפיצם בעגלה מעל אדמתם. שואלת הגמרא מהי דרב יוסף, מהי דרשת רב יוסף מהפסוק עמד וימודד ארץ? דאמר רב יוסף עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים, מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימו, עמד ויתירן להם. וזהו שנאמר ויתר מלשון התרה. מבינה הגמרא בפשטות מדברי רבי יוסף שהקדוש ברוך הוא התיר לאומות את שבע המצוות ומעתה הם אינם חייבים לקיימן. מקשה הגמרא, איתגורי, איתגר, שכר הם נזכרו, כלומר וכי קיבלו האומות שכר במה שלא קיימו את המצוות? שכיוון שלא קיימו איתירן מהם הקדוש ברוך הוא ומעתה לא יענשו עליהם? אם כן מצינו, חוטא נזכר, מצינו אדם חוטא ונזכר. תרץ את הגמרא, אמר מר בריידר הבנה. אמר מר בנו של רבנה, אכן ודאי יקבלו עונש על מה שאינם מקיימים את המצוות, ומה שדורש רב יוסף שיתירן להם הקדוש ברוך הוא. היינו לומר שאפילו אם הם מקיימים אותם, אין נחשב הדבר להם כמו שקיימו מצווה ואין מקבלים עליהם שכר. וכיוון שנאנשים על שבע המצוות, לכך אין להכשילם בכך, והמכשילם עובר בלפני עיוור לא תיתן מכשול. כך רש"י במסכת עבודה זרה בדף ו'. מקשה הגמרא ולא, וכי גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח אינו מקבל עליהם שכר, בתניא הרי שנינו בברייתא. המופיעה במסכת עבודה זרה בדף ג' וכן במסכת סנהדרין בדף נ"ט. רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה שלומד את שבע המצוות כיצד לקיימן, שהוא רצוי ויקר לפני הקדוש ברוך הוא ככהן גדול הנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, כמו שדרשו במסכת סוטה בדף ד' עמוד ב' על התורה שנאמר בה, יקרה היא מפנינים, היינו מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים, מסבירים התוספות. תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק ה', אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ויש לדרוש בפסוק אשר יעשו אותם כהנים ולוויים וישראלים, לא נאמר, אלא נאמר אדם, ומשמע כל אדם אפילו שאינו ישראל. הלמדת שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, ומבואר שאלימות שבע המצוות שמצווה בהן מקבל שכר, ומשמע שאף על קיומן מקבל שכר. ואף שבגמרא במסכת בבא מציע בדף קוף י' עמוד ב' מבואר שלדעת רבי שמעון בר יוחאי אין העובדי כוכבים קרויים אדם, כותבים התוספות בדיבור המתחיל אלא בשם רשי במסכת סנהדרין בדף נ"ט, שרבי מאיר סובר כדעת רבנן החולקים על רבי שמעון בר יוחאי, שאף העובדי כוכבים קרויים אדם. ואף שרבי מאיר לא דיבר אלא בלימוד התורה, מכל מקום יש להוכיח מדבריו שמקבל שכר אף על השבע מצוות. שהרי מבואר במסכת סנהדרין בדף נ"ט שרק את השבע מצוות מותר לגוי ללמוד, אבל אם ילמד בשער התורה שאינו מצווה בה חייב מיתה. וטעם החילוק הוא לפי שהאיסור לעקום ללמוד תורה דרשו בגמרא שם מתורה ציווה לנו משה. לנו ציווה ולא להם. אמנם בשבע מצוות אין שייך לומר לנו ציווה ולא להם, שהרי אף הם נצטבו על כך. ולכך מוכיחה הגמרא כאן שאם נאמר שאותרו המצוות לבני נוח ואינם מצווים עליהם, ומעתה יהיה אסור להם ללמוד אף בשבע המצוות כשם שאסורים בשער התורה. כי גם בשבע המצוות שייך לומר לנו ציווה ולא להם. אז אם כן רואים שגוי שמקיים שבע מצוות בני נוח מקבל עליהם שכר, אמרי תרצו בני הישיבה, אכן ודאי יש להם שכר במה שלומדים ומקיימים את שבע המצוות, וכוונת רבי יוסף הייתה שאין מקבלים עליהם שכר מרובה כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה, ששכרו מועט. כמו דאמר רבי חנין הגדול, המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, מעלתו ושכרו של המצווה על המצווה ועושה אותה, גדול יותר ממעלת ושכר מי שאינו מצווה על המצווה ועושה אותה מרצונו. ומעלה זו של המצווה ועושה הפסידו אומות העולם בכך שיתירן להם הקדוש ברוך הוא. אומר החתם סופר, טעם הדבר לפי שראה הקדוש ברוך הוא שאין טוב שיהיה תערובת קדושה של שבע המצוות מעורב בתומת הגויים שאינם שומרים את המצוות, ולכן יתירם להם הקדוש ברוך הוא. ובטעם הדבר שגדול המצווה ועושה, אומר תוספות במסכת קידושין בדף למד א' עמוד א', דיבור המתחיל גדול המצווה, משום שמי שמצווה דואג ומצטער יותר פן יעבור, אבל מי שאינו מצווה יש לו פת בסלו. והריטב"א כתב שהמצווה יש לו שטן המקטרגו, ולמי שאינו מצווה אין. ולפום צער האגרא, לפי מידת הצער, כך מידת השכר. ועוד כותב הריטב"א בשם רבו, שמטרת המצוות אינן להנעת הקדוש ברוך הוא, אלא לזכותנו. ולכך מי שמצווה בכך הרי הוא כמקיים מצוות המלך ושכרו מרובה, אבל מי שאינו מצווה בכך אינו אלא כעושה מיטוב ליבה וחסידות, אבל אין לו את המעלה כמקיים מצוות המלך. מביאה הגמרא מעשה בעניין משנתנו בשור של כנעני. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הוא כבר שלחה מלכות רומי 12 דיוטות פקידי המלך אצל חכמי ישראל ואמרו להם, למדונו תורתכם. למרות שאסור ללמד תורה לגוי, אומרים התוספות שהיו אנוסים בכך מטעם המלכות ולא היו צריכים למסור נפשם בכדי לא ללמדם. ובספרים מבואר שעשו עצמם כגירים ולכן הסכימו החכמים ללמדם. קראו ושנו ושלשו, למדו 10 דיוטות מהחכמים את התורה היטב 3 פעמים, ובשעת פטירתם כשעמדו ללך לדרכם ולחזור אל מלכות רומי, אמרו להם 10 דיוטות לחכמי ישראל, דקדקנו בכל תורתכם ואמתו, נאה ומשובחתי, חוץ מדבר זה שאתם אומרים, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, ואילו שור של כנעני שנגח שור של ישראל, בן תם בן מועד, משלם נזק שלם. שהרי יש להקשות על זה ממה נפשך, אי ראהו דווקא, אם מה שנאמר בפסוק שור ראהו זה דווקא, ולכך שור של ישראל שנגח שור הכנעני פטור, אם כן קשה אפילו דקנעני כי נגח די ישראל לי פטר. גם כאשר שור של כנעני נוגח שור של ישראל, שיהיה פטור, והיא ראהו לאו דווקא, ואם המילה ראהו, הנאמרת בפסוק, זה לא בדווקא, ולכן שור של כנעני שנגח שור של ישראל חייב, אם כן קשה אפילו די ישראל כי נגח די כנעני לחייב, גם שור של ישראל שנגח שור של כנעני שיהיה חייב, ומסיים את הברייתא, וטעמו של דבר זה שכן אין למעט את הכנעני מראהו, מכל מקום הפקיר והתיר הקדוש ברוך הוא את ממונם לישראל, כנדרש לאל, אין אנו מודיעים אותו למלכות, מפני הסכנה, שמה יאמרו כשם שממון שלנו הפקר אצלכם, כך יהיה הממון שלכם הפקר אצלנו. ובתלמוד הירושלמי נאמר, שעד שהגיעו למקום סולם הדצור, שכחו הסרדיוטות את כל הדינים שלימדו. מביאה הגמרא מעשה רב שמואל בר יהודה שכיבה לברתה, לא עלינו נפטרה לו ביתו, אמרו לי רבנן לאולה קום נייזל ננחמי, בואו ונלך יחד לנחמו. אמר לאולה לרבנן, מה איתלי גבי נחמת דבבלי דגידופה הוא, מה יש לי אצל נחמת הבבלים, כלומר איני רוצה ללכת עמכם, שתנחמו כדרך שהבבלים מנחמים, שנחמתם גידופו כלפי מעלה. דאמרי, לפי שהם אומרים בנחמתם, מה אי אפשר למעיבד, מה אפשר לעשות כנגד גזירת הקדוש ברוך הוא, שגזר על מיטת המת, ומלשונה משמע, אפשר למעיבד עבדי, שאם היה אפשר לעשות דבר מה כנגד גזירתו ולהחזיר המת לחיים, היו עושים כן, ומשמע שינה מקבלים עליהם דין שמיים. וכן פסק הרמה להלכה ביורה דעה סימן שינה עין וף סעיף בית, אל יאמר אדם לאבל מה לך לעשות כי אי אפשר לשנות, שזהו כי גידוף דמשמע אם אפשר לשנות היה עושה, לה יקבל עליו גזירת השם יתברך באהבה. אמנם החתם סופר כתב, ממה שלא הביאו הריף והרמב״ם את הדין הזה, נראה שפסקו כי רבנן שאין חשש בדבר. אומרת הגמרא, מאחר שלא רצה אולה ללכת עם החכמים, אז על אולה חודאי גבי, הלך הוא לבד לנחם את רב שמואל בר יהודה, אמר לי אולה לרב שמואל בנחמתו, נאמר בפסוק בספר דברים פרק ב' פסוק ת', ויאמר השם אליי, אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה. וממה שהוצרח הקדוש ברוך הוא להזירו שלא יעשה עם המלחמה, משמע שלולי כך היה נלחם בהם ויש להקשות. וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות, ולא כל עוד שלא נצטבע מפי הקדוש ברוך הוא להילחם בהם, מדוע היה נלחם בהם מדעתו, עד כדי שיש צורך להזירו לבל להילחם בהם. אלא הטעם הוא משום שנשא דרש משה קל וחומר בעצמו מדעתו ואמר, מה מדיינים שלא באו להילחם עם ישראל מעצמם, אלא הם באו לעזור את מואב. שבלק מלך מואב שחר את בילם שהיה ממדיין לסייעו במלחמתו עם ישראל, ובכל זאת אמרה תורה, צרור את המדיינים והקיתם אותם. מואבים עצמם שהתחילו בקלקול וסחרו את בילם לא כל שכן שיש להילחם בהם. ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא כמו שעלתה על דעתך, עלתה על דעתי, ואין לך להילחם בהם, לפי ששתי פרידות טובות, שתי גוזלות, שתי נשים צדקניות, יש לי להוציא מהם מאומות אלו, והן רות המואביה ונעמה המונית, שמהן תיצא מלכות בית דוד. רות ניסה לבועז, ממנה יצא עובד אביו של ישי, אביו של דוד המלך, ונעמה המונית הייתה אשת שלמה המלך. ובממרה הזו ניחם אולה את רב שמואל בר יהודה ואמר לו, ולא דברים קל בחומר, ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות המון ומואב, ולא יחריבן ביתו של רבי, ביתך שנפטרה, אם כשירה היא וראויה היא, או אף אם רק היה ראוי לצאת ממנה מזרה דבר טוב, על אחת כמה וכמה עד אהב החיה. אומר היבץ שהגמרה מדגישה שהיו אומות גדולות לומר, שמתוך שהיו גדולות ודאי היו בהם חוטים רבים ועצומים, ומכל מקום ציווה לא להילחם בהם. ויהיה הגמרא מעלה שיש בעמון יותר ממואב, על אף ששניהם ציווה הקדוש ברוך הוא לישראל שלא להילחם עמם. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, אין מעשה טוב שיעשה אדם ולא יקבל עליו שכר, ואפילו שכר שיחה נאה, ואף אם המעשה הטוב אינו אלא שדיבר בלשון נקייה וצנועה, אף על דבר זה משלם הקדוש ברוך הוא שכר. דילו ביתו של לוט הבחירה דקאמרה שקרא לבנה מואב, לרמוז בכך שנתעברה בן זה מאביה, והוא לשון פריצות, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה. ומשמע שרק מלחמה הוא דלו, שלא יעשה בהם. אנגר יעביד בהו, אבל מצווה לשעבדם ולקופם לעבוד עבור ישראל, ואילו ביתו הצעירה שלו דקאמרה שקרא לבנה בן עמי, לרמוז שנתעברה מאדם שהוא מעמה ומשפחתה, אבל לא פרשה ממי נתעברה, וזה לשון נקייה. אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, וקרבת מול בני המון, אל תצורם ואל תתגר בם, ומשמע שאין להתגרות בהם כלל, דאפילו אנגריה לא תעביד בהו, שאפילו להשתבד בהם אסור. ממרה נוספת בעניין המון ומועד, ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יהושע בן קורחה, בשמו של רבי יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, יזדרז לקיימה מיד כשיוכל, שבשביל לילה אחת שקדמתה, שהקדימה להתאבר מאביה הבכירה לצעירה, כדמתה הבכירה ארבע דורות לכניסתה לעם ישראל. ואילו הם עובד ישי ודוד ושלמה, ואילו בצעירה לא נכנסה לישראל עד רחבם בן שלמה, דכתיב על רחבם בספר מלכים א' פרק י' ד' פסוק כ' א', בשם אמון העמה המונית. הרי שמזרע המון לא נכנס לכלל ישראל אלא רחבם, שהיה מאוחר ארבע דורות מעובד שהיה מזרע מואב. אומר המהר"ל, שבדווקא נקטה הגמרא ארבעה דורות, שבכך חשובה הקדימה הזו, שכן בפורנות נאנשים בניו עד ארבעה דורות, כנאמר, פוקד אבון אבות על בנים, ועל בני בנים ועל שלישים על ריביים, ומשמע שעד ארבעה דורות עדיין יש שייכות של אב. והבן יהוידע בייר שזכתה להקדים בארבעה דורות, משום שבלילה אחד שהקדימה הבחירה, ישנן ארבע משמרות כמבואר במסכת ברכות בדף ג' עמוד ב'. נמצא שלכל אחת הייתה מעלה אחרת, הבחירה קדמה ארבע דורות, ואילו הצעירה זכתה שלא יעשו בהם, גם לא אנגריה, ובהר המערשה שבכל אחת, הייתה שחייה לפי מה שעשתה, הבחירה לפי שתרחה בקיום העולם, זכתה להקדים למלכות שבה תלוי קיום העולם, כנאמר במסכת אבות פרק ג' משנה ב', לולי מוראה איש את ראהו חיים בלאו, והצעירה שתרחה בכבוד אביה שלא לפרסם קלונו, זכתה שינהגו כבוד בבניה ולא ישתעבדו בהם. אגב, הדין הזה בשור של אקום שנגח, מביאה הגמרא ברייתא דנה בשור של קוטי שנגח שור של ישראל, וכן שור של ישראל שנגח שור של קוטי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שור של ישראל שנגח שור של קוטי, הקוטים הם אומה שהושיבה מלך אשור בהרי שומרון כדי ליישב את הארץ לאחר גלות עשרת השבטים, ובתחילה לא עבדו את השם ושלח עליהם עריות, ומאירתם התגיירו, כאמור בספר מלאכים ב' פרק י' ז'. ובמסכת קידושין בדף ע"ה מצינו מחלוקת, האם כיוון שנתגיירו רק מפני עריות, אין גירות זו מועילה? ולמרות שנפסק במסכת יבמות בדף כ"ד עמוד ב' שמועילה גירות שאינה אלא מיראה, אבל הקוטים המשיכו לעבוד את אלוהיהם. כנאמר בספר מלאכים, את השם היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים. ולא מועילה הגירות הזו, או שגרי אמת הם לפי שלאחר מכן חזרו והתגיירו לגמרי שלא מחמת עירה. ובתקופה מאוחרת יותר, לאחר שמצאו חכמים דמות יונה שהיו עובדים אותה הקוטים בהר גריזים, גזרו עליהם שיהיו כאקום לכל דבר. אז אם כן, תנו רבנן שנו חכמים בברית השור של ישראל שנגח שור של קוטי פטור, ואף שגירים גמורים הם ודינם כישראל לפי שכנסו חכמים את הקוטים, כדי שלא יתערבו בהם ישראל כמו שהתבהר להלן. ושל קוטי, שור של קוטי שנגח שור של ישראל, תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם, וכדין שור של ישראל שנגח שור ישראל אחר, שלא כנסום כל כך להחשיבם כאקום ולחייבם נזק שלם, אף בתם. ומסביר הפני יהושע שכנסום רק להעמיד הממון בחזקתו, שלא נוציא ממון מיד ישראל שיזיקם לשלם לקוטי, אבל לא כנסום שנוציא ממון מיד הקוטי שיזיק לשלם יותר מדינו. ואילו רבי מאיר אומר שור של ישראל שנגח שור של קוטי פטור, ושל קוטי שנגח שור של ישראל בן תם בן מועד משלם נזק שלם, וכדין שור אקום שנגח לשור של ישראל. מבינה הגמרא בטעמו של רבי מאיר שהקוטים אינם גרים גמורים, ולכן דינם כאקום לכל דבריהם. מקשה הגמרא לממרה, האם אכן נאמר דסבר רבי מאיר שהקוטים גרי עריות הן, ולא יתגיירו אלא מפחד העריות, ולכן אין גיירותם גיירות ודינם כאקום? ורמיני, אשאל אותך סתירה, שנינו במשנה במסכת נידה בדף נ"ו עמוד ב', כל הכתמים בגדים שנמצא עליהם כתם דם נידה, ודם הנידה מתמה בעצמו, כמו ששנינו שם במסכת נידה בדף נ"ד, דם הנידה ובשר המת מתמים לחים ומתמים יבישים. ודווקא דם בנות ישראל, אבל דם בנות גויים אינו מתמה לפי שנאמר, דבר אל בני ישראל אמור, אישה כי תזריע בילדה זכר ותאמה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תתמה. וגרשו חזל בנות ישראל מתאמות בנידה ולא בנות גויים. ואף שגזרו עליהם שיהיה דינן כזווין, כמבואר במסכת שבת, בדף י' ז', לא גזרו אלא על דם הלך היוצא מגופן. אבל על דם היבש ועל כתמיהן לא גזרו, שהרי גם בישראל הכתם אינו מתאמה אלא מדי רבנן. אז אם כן, נאמר במשנה במסכת נידה בדף נונבה ועמוד ב', כל הכתמים בגדים שנמצא עליהם כתם דם נידה באים מהמקום שנקרא רקם. הרי הם תיאורים מפני שרוב אנשי המקום ההוא גויים הם, ואין כתמי דם נידתן תמה, זו דעתן הקמה, אבל רבי יהודה מתמה את הכתמים הבאים מרקם מפני שהם גירים וטועים, לפי שאנשי המקום ההוא גירים הם, אלא שהם טועים ונוהגים בחוקות הגויים. ומכל מקום, כיוון שהתגיירו ישראל גמורים הם, ודינם כי ישראל מומר שכתמי דם נידתן תמה. ממשיכה המשנה, והכתמים הבאים מבין הנוכרים תיאורים, לפי שאין כתמי הגויים מתמים, והכתמים הבאים מבין ישראל ומבין הקוטים תמאים. ואם נמצאו במקום הפקר, אז אם נמצאו במקום ישראל תיאורים, ואין לחשוש שם אדם תמאו משום שישראל שומרים על כתמיהן לחפשם, שלא ייגעו בתיארות ויתמום, ואם נמצא במקום הקוטים, רבי מאיר מתמא משום שאינם רגילים לשמור כתמיהם לחפשם, וחכמים מתארים משום שלא נחשדו הקוטים על כתמיהם, ואף הם שומרים כתמיהם לחפשם, ואין לחשוש על אדם הנמצא שם התמאו. על מה מוכח מן המשנה הזו, דקסבה רבי מאיר, קוטים גרי אמתם, שרי מתמאו את כתמיהן. מיישב רבי אבאו את הסתירה בדברי רבי מאיר, אמר רבי אבאו, אכן סובר רבי מאיר שגרי אמת הם, וכמו שמוכח מהמשנה לגבי כתמים. ומה שאמר ששור של קוטי שנגח לשור של ישראל משלם נזק שלם גם בתם, אין הטעם משום שדינם כאקום לכל דבריהם, אלא כנס הוא שכנס רבי מאיר בממונם לעשותם כאקום. וסובר רבי מאיר שיש לכונסם יותר מתנא קמא, שלתנא קמא לא כנסום אלא ששור של ישראל שנגח לשור שלהם פטור, ואילו לרבי מאיר כנסום יותר, שאף שור שלהם שנגח לשור של ישראל ישלם נזק שלם אפילו בתם, כדי שלא יתעמו בהם, שלא יתערבו בהם ישראל וייסו את בנותיהם. ואף שהם גירי אמת, לא רצו חכמים שיתערבו בהם, משום שנתערבו בהם ממזרים, כמבואר במסכת קידושין בדף עין ו' עמוד א'. מקשה רבי זייר על תירוצו של רבי אבאו. מה טיב רבי זייר? הרי שנינו במשנה במסכת כתובות בדף חפתת עמוד א', אילו נערות שיש להם כנס, שאם אנס אדם אחת מהן משלם להביא הכנס 50 כסף. האונס בת ישראל לרבי מאיר משהביאה שתי שערות ולחכמים משתהיה בת 3, ועד שתהיה בוגרת חייב לסייטה ומשלם כנס להביא 50 כסף. והמשנה כאן באה לומר שאף אם אנס אישה שאסורה עליו ואינו יכול לסייטה, מכל מקום צריך לשלם את הכנס. כך מסביר המאירי. אז נאמר במשנה, ואילו נערות שיש להם כנס, שאם אנס אדם אחת מהם משלם להביא הכנס 50 כסף, ואף שאסורות נערות אילו להינשא לישראל, הבעל הממזרת, כל ולד מביאה אסורה באיסור קרת, חוץ מן הנידה, ולד ממזר. ועל הנתינה, הם הגבעונים, ונקראו נתינים על שם הפסוק, ויתנם יהושע ביום ההוא, חוטבי עצים ושואבי מים. ועל הקוטית, ומבואר שאם אנס נערה קוטית חייב לשלם כנס 50 כסף. ואיסל כדאי דחי מולי בדעתך לומר שכנס רבי מאיר בממונם לחייבם לשלם גם במקום שמן הדין פטורים, אך הנמי גם כאן ניקנוס שיקנוס לרבי מאיר את הקוטים ונפתור את האונס מלשלם כדי שלא יתעמו בהן, שלא יתערבבו איתם. מיישב אביי את תירוצו של רבי אבאו, אמר אביי, גם אם טעמו של רבי מאיר הוא משום שכנס את הקוטים, מכל מקום לא כנס רבי מאיר את הקוטית, שיהיה האונס אותה פטור. כדי שלא יהיה חוטה נזכר, שלא ירוויח החוטה במה שנקנוס את הקוטים, כלומר שאין לנו לעשות תקנה שהחוטה ירוויח ממנה. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל שלא יהיה חוטה נזכר, שזה דווקא באופן שמן הדין היה חייב, אז לא כנסו רבנן לפתור משום הסברה הזו שלא יהיה חוטה נזכר, אבל אין מחייבים משום כך לשלם במקום שמן הדין היה פטור. שואלת הגמרא, עדיין קשה, ונטווי לעניים, נחייב את האונס לשלם את הכנס לצדקה לעניים, אבל לא ישלם לקוטית משום הכנס, כדי שלא יתעמו בהם, שלא יתערבו בבני ישראל, ובכך אין החוטא נזכר שכן צריך לשלם לעניים. בשבעה הגמרא אמר רב מרי, במה שנחייב את האונס ליתן את הכסף לעניים, לא נתקן בכך, שלא יהיה החוטא נזכר, משום דעה וממון שאין לו תובעים, משום שהממון שחייב לעניים, אין מי שיתבע אותו, שאם יבוא עני לתבוע, יאמר לו, רצוני לתיתו לעני אחר. ובכך לא ישלם את הכנס לעניים ונמצא שהחוטא נזכר. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף למטה עמוד א'. אומרת המשנה, שור של אדם פיקח גדול ובן דעת שנגח שור של חירש שאינו שומע ואינו מדבר. או שנגח שור של שוטה, וסימני השוטה הם, אמלן בבית הקברות יוצא יחידי בלילה וקורע את כסותו, ודווקא אם עשה את הדברים הללו בדרך שטות, ובמסכת חגיגה בדף ג' עמוד ב' מחלוקת, אם רק באופן שעשה את כל שלושת הסימנים הרי הוא שוטה, או אף אם עשה רק סימן אחד מהם, וקטן, השור של אדם פיקח גדול ובן דעת שנגח שור של חירש שוטה וקטן, חייב כדינו תם חצי נזק ומועד נזק שלם. לפי שהיה מקום לפתור, משום שיכול המזיק לומר שהבעלים של השור לא שמרו עליו שלא ינזק, לכך הוא צריכה המשנה לחדש שגם באופן זה חייב. אומרת המשנה, ואילו שור תם של חירש שוטה וקטן שנגח שור של פיקח פטור, שכשם שהם פטורים על נזקי עצמם, כמו ששנינו לכמן בדף פז עמוד א' שפגיעתם רעה, כך הם פטורים על נזקי ממונם. ומכל מקום אומרת המשנה, שור של חירש שוטה וקטן שנגח וניכר על השור שהוא משתגע ועתיד לגח עוד, בית דין מעמידים להם אפוטרופוס, אדם שיהיה ממונה על שור זה, ומעידים להם עליהם בבית דין, בפני אפוטרופוס ששורם נגח, ולאחר שלוש פעמים שעידו שנגח, נעשה השור מועד ומשלם נזק שלם מן העלייה. אמנם כל עוד שהשור תם, אין ממנים להם אפוטרופוס כדי לקבות חצי נזק. כיוון שתשלום חצי נזק הוא רק מגוף השור שהוא מטלטלין, ואין גובים חוב ממטלטלין של יתומים. כמו ששנינו לליל בדף י' עמוד ב', שאין בית דין גובים מנכסי יתומים אלא מקרקעות, ולכך בשור מועד שאפשר לגבות מקרקעות שלהם גובים בית דין מנכסיהם. וחרש ושוטה דינם כיתומים קטנים. ממשיכה המשנה, אם לאחר שנעשה השור מועד נתפקח החרש התחיל לשמוע, או אם נשתפה השוטה וחזר להיות בן דעת. וכן אם הגדיל הקטן אף שכבר הועד השור בפני האפוטרופוס, חזר השור לתמותו, דברי רבי מאיר. שכיוון שעובר השור מרשות האפוטרופוס לרשות החירש, שינוי הרשות משנה דין השור וחוזר להיות תם. אומר המאירי, משום שכאשר משתנה רשותו, משתנה מזלו וטיבו של השור. ואילו הנימוקי יוסף בייר, משום שיכולים היתומים לטעון שאם היו מעידים על השור בפניהם, היו שומרים עליו שמירה מעולה ולא היה נעשה מועד. רבי יוסי אומר, הרי הוא בחזקתו, הרי הוא נשאר מועד כמו שהיה, שאין שינוי הרשות משנה דין השור. עוברת המשנה לדיני שור שנגח אדם. שור שהרג אדם חייב מיתה, כמו שנאמר, בכי יגח שור את איש או את אישה ומץ, הכל יסכה לשור. אומרת המשנה, שור היצטדין, מושב שחוק שרגילים לעשות לפני מלאכים, ושם מתגרות הבהמה זו בזו או עם אדם. כך מסביר הנימוקי יוסף, השור היצטדין שהרגלו לגח אם נגח אדם, אינו חייב מיטה, שנאמר לגבי שור הנוגח אדם, שחייב מיטה בספר שמות פרק חפה לפסוק כוח, וכי יגח, ומשמע דווקא אם נגח מעצמו, ולא שיגיחו אחרים. הוא אומר החזוני שחידוש המשנה הוא שפטור, אף אם נגח לאדם אחר שלא התגרה בו, אבל אם נגח לאותו אדם, ודאי שפטור, ולא הוא צריכה משנה כאן להשמיע זאת. ואילו בנימוקי יוסף משמע שדווקא אם נגח באותו מעמד שמגרים אותו פטור, אבל אם נגח לאחר מכן, חייב. זו המשנה שלנו. בדף למתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא גוף הקשיא, גוף דברי המשנה סותרים את עצמה מהרישא לסיפא. אמרת, המשנה אומרת ברישא שור של חירש שוטה וקטן, שנגח שור של פיקח, פטור, על מה מוכח מדין זה? שאין מעמידים אפוטרופוס לשור תם של חירש שוטה וקטן, כדי שיוכלו להעמידו בדין ולהעיד עליו בפני אפוטרופוס, כדי לגבות החצי נזק מגופו. אם כך, אם הסיפא, אמור ובאר את הסיפא של משנתנו, נאמר בה, שור של חירש שוטה וקטן שנגח, בית דין מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס, ולכאורה הכוונה שמעמידים להם אפוטרופוס כדי שיוכלו להעיד בפניו ולחייב את השור בחצי נזק, על מה מוכח מזה? שמעמידים להם אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, ולא כמו שמשמע ברישא, שאין מעמידים להם אפוטרופוס ופטורים. תרץ את הגמרא את הסתירה, אמר רבה, אכן הדין הוא כמו שמשמע ברישא שאין מעמידים אפוטרופוס כדי לגבות משור תם. ומה שנאמר בספר שמעמידים הכי קטני, כוונת המשנה ככי, ואם הוחזקו נגחנין, אם רואים בית דין שדרכם של שברים אלו ליגח, וגם כאשר עדיין לא נגחו, אלא רואים ששברים אלו משתגים ליגח, מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס, ולא כדי שיחייבו לשלם חצי נזק מהשור בעוד אותם, אלא הוא משווין עליו מועד, עושים את השור מועד על ידי שמעידים עליו שנגח שלוש פעמים. דחיידר ונגח לשלם מעלייה, שאם ישוב ויגח אחר שנעשה מועד, יגבו בית דין את הנזק משאר הנכסים, הוא כדין שור מועד שמשלם גם משאר הנכסים ולא רק מגופו. והעדה הזו, אומרים התוספות, בדיבור המתחיל ואם, אינה בפעם אחת שמעידים על שלוש נגיחות שנגח השור בעבר. שרי למנדה אמר לאל בדף חבדלת עמוד א' ליעוד אגב, רק לומר שצריך להעיד ולהטרות בבעל השור בין כל נגיחה ונגיחה שישמור על השור, ואחר שעידו ויתרו בו שלוש פעמים נעשה השור מועד, ואם לא ישמור ויגח נגיחה רביעית חייב לשלם עליה נזק שלם, אם כן צריך שיגח בפני אפוטרופוס שלוש פעמים. וכותב המאירי שכן למנדה אמר ליעוד דתורה, והיינו שאף אם נגח השור שלוש פעמים ולאחר מכן העידו העידים על כל השלוש פעמים יחד בפני בעל השור נעשה השור מועד, אז הוא הדין אם השור נגח ביד היתומים שלוש פעמים, מעמידים אפוטרופוס ומעידים על נגיחות אלו בפניו, ובכך נעשה השור מועד. מבררת הגמרא מה שהתבאר קודם, שלאחר שנעשה מועד גובים בית דין את הנזק מן העלייה, מעליית מן, מנכסי מי גובים את הנזק, האם מנכסי היתומים או מנכסי אפוטרופוס שהיה ממונה לשמור על השור. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בכך, רבי יוחנן אמר מעליית יתומים, ורבי יוסי בר חנינה אמר מעליית אפוטרופוס. והמחלוקת היא רק בשור של יתומים, כמו שמבואר להלן בטעמי המחלוקת של רבי יוחנן, אין לחייב את האפוטרופוס, משום שאם יחייבו, ימנעו בני אדם מלהיות אפוטרופסים. ורבי יוסי בר חנינה אין לחשוש לכך, משום שחוזר האפוטרופוס וגובה מהיתומים השישילם עבורם. אבל בחירש ושוטה אין לומר כן, שהרי אפשר שהחירש והשוטה לעולם יישארו כך ולא יוכל לגבות מה ששילם עבורם לעולם, כך מסביר הפני יהושע. בקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, האם סובר רבי יוחנן כך שגובים מנכסי היתומים? ואמר רב יהודה, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי, אין נזקקין לנכסי יתומים, אין בית דין יורדים לנכסי היתומים לגבות מהם שום חוב, משום שפריית חוב מצווה היא וקטנים אינם חייבים במצוות, אלא ישמור בעל החוב על שטרו עד שיגדלו היתומים ואז יגבה מהם. אז אם כן, אומר רב יהודה, בשמו של רב אסי, אין נזקקים לנכסי יתומים, אין בית דין יורדים לנכסי יתומים לגבות מהם שום חוב, אלא אם כן ריבית אוכלת בהן. אלא רק באופן שלווה אביהם בריבית שאוכלת את נכסי היתומים, שהרי כל זמן שאינם פורים את החוב תגדל עליהם הריבית, וכגון שלווה מגוי שמותר ללוות ממנו בריבית, ומכיוון שיש ליתומים הפסד, יורדים בית דין לנכסיהם ופורים את החוב. ורבי יוחנן אמר, יורדים בית דין לנכסיהם או לשטר שיש בו ריבית כמו שנתבהר, או לכתובת אישה לפרוע מהנכסים כתובת האלמנה של אביהם משום מזויני. משום שכל זמן שאינה נפרעת כתובתה, חייבים היתומים לזון אותה מנכסיהם. שכן הוא מתנאי הכתובה שכל זמן שלא נפרעת כתובתה, תהיה יושבת בביתו וניזונת מנכסיו, כמבואר במשנה במסרת כתובות, בדף נון בית עמוד בית, וכדי למנוע מהם את ההפסד הזה, גובים מנכסיהם עבור פיראון הכתובה. הנה מבואר מדברי רבי יוחנן, שאין בית דין יורדים לגבות מנכסי היתומים באופן שאין הפסד, ליתומים היא פריאת החוב, ואילו כאן אומר רבי יוחנן שגובים מנכסי היתומים בשור המועד. ותרץ את הגמרא איפוך, תהפוך את השיטות במחלוקת הזו ותגרוס כך. רבי יוחנן אמר מעליית אפוטרופסין, גובים, ורב יוסי בר חנינה אמר מעליית יתומים, ואכן רבי יוחנן כשיטתו שאין גובים מנכסי היתומים כשאין להם הפסד. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, אמר רבה, משום דקשיה דרבי יוחנן דרבי יוחנן, וכי משום שהייתה לך סתירה בדברי רבי יוחנן, לכך אתה הופך את השיטות ומשבת לי ועושה לרבי יוסי בר חנינה טועה שהוא פוסק שלא כדין? שהרי ההלכה היא שאין יורדים לקבות מנכסי היתומים, אלא אם כן יש הפסד כשלא פורעים. והרבי יוסי בר חנינה דיין ההוא ונחית לעומק הדדינה. רבי יוסי בר חנינה דיין הוא ויורד לעומק הדין ואין לומר שטעה בהלכה הזו. מכוח זה חוזרת בהגמרה ומתרצת את הסתירה בדברי רבי יוחנן באופן אחר, אלא לעולם לא תיפוך, אכן אין להפוך את השיטות, ורבי יוחנן הוא זה שסובר שנפרעים בשור מועד מנכסי היתומים, למרות שסובר שאין לרד לנכסי היתומים שלו במקום הפסד. ומזיק שייני. במקום שנכסיהם מזיקים לאחרים, הדין שונה, ומודה רבי יוחנן שיש לי פרה מהם, כדי שעל ידי כן ישמרו על שורם שלא ימשיך להזיק. חוזרת הגמרא לבאר את סברת המחלוקת של רבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינה. רבי יוחנן אמר מעליית יתומים משום דיאמרת מעליית אפוטרופוס, אם תאמר שיקבו את הנזק מן האפוטרופוס, ממנה ולא עבדי. יש לחשוש שימנעו אנשים ולא ירצו להימנות אפוטרופסים. רבי יוסי בר חנינה אמר מעליית אפוטרופוס, ומשום שלא שמר על השור כראוי, וחוזרים ונפרעים מן היתומים לכי גדלה, ולאחר שיגדלו היתומים יחזור אפוטרופוס ויגבה מהם מה ששילם עבורם, ולכן אין לחשוש שמה יימנעו מלהיות אפוטרופסים. לאל יתבהר בפירוש המשנה שאין בית דין מעמידים אפוטרופוס כדי לגבות מהשור מגופו בעוד שהוא תם, אלא כדי לעשותו מועד ולשלם מן העלייה. מביאה הגמרא שנחלקו בזה תנאים. אומרת הגמרא, ומעמידים להם אפוטרופין לתם לגבות מגופו, תנאי. הדין הזה, אם מעמידים להם אפוטרופסים לתם לגבות מגופו, זו מחלוקת תנאים. דתניא שנינו בברייתא. שמופיעה בתוספתא, שור ש נתחרשו בעליו, שהיה בעליו פיקח ונעשה חרש שאינו שומע ואינו מדבר, ושנשתתו בעליו, או שנהיה שוטה, ושהלכו בעליו למדינת הים, או שהלכו בעליו למדינת הים, יהודה בן נקוסה אמר בשם סומכוס, הרי הוא בתמותו, עד שיעידו בו בפני הבעלים, וכיוון שנתחרשו או נשתתו בעליו, אי אפשר להעיד בפניהם. וכשהבעל דין חירש או שוטה או קטן, נחשב הדבר שאין בעל דין לפנינו. אומרים התוספות לאיל, בדף למתת עמוד א', דיבור המתחיל, ורבי יוחנן אמר, וחכמים אומרים, מעמידים להם אפוטרופין, שישמרו על השור ומעידים בהם בפני אפוטרופין, ובכך נעשה השור מועד. ואם לאחר שנעשה השור מועד, נתפקח החרש וחזר לשמוע, הוא נשתפה השוטה וחזר להיות בן דעת, והגדיל הקטן, ובאו בעליו ממדינת הים, יהודה בן נקוסה אמר בשם סומכוס, חזר השור לתמותו, ואין מועיל מה שנעשה מועד בפני אפוטרופוס, עד שיעידו בו בפני בעלים. רבי יוסי אמר הרי הוא בחזקתו שהיה מועד. ובביור מחלוקת התנאים, אמרו, יקשו בני הישיבה, מה ירא הוא בתמותו דקאמר סומכוס, מה כוונת סומכוס במה שאמר ברישה, שור שנתחרשו בעליו ונשתתו בעליו, הרי הוא בתמותו, הילי מדה לא מייעד כלל, אם נאמר שכוונתו, שאין אפשרות כלל לעשותו מועד אלא בפני הבעלים, והיינו שאין מעמידים אפוטרופוס בכדי להעיד בפניו, ולייעד את השור, אם כן יהיה קשה, מדה קטני סייפרי, ממה ששנינו בסייפה של הברייתא לגבי נתפקח החרש, שאמר סומכוס שהשור חוזר לתמותו מכלל, דייעד, משמע שאכן נעשה השור מועד בעודו אצל האפוטרופוס, וקשה, כיצד השור נעשה מועד אם אין מעידים בפני האפוטרופוס? אלא בהכרח צריך לומר, מהי כוונת סומכוס במה שאמר הרי הוא בתמותו? כוונתו היא, שהרי הוא בתמימותו, בשלימותו, דלא מחסרינן לי, שאין גובים מגופו כלום, אבל ודאי שמעידים עליו אפוטרופוס, כדי לעשותו מועד, כמו שמוכח מהסיפה. אלמה מוכח מכאן שלדעת סומכוס, אין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. ולפי זה יש לבאר מה שנאמר בהמשך הברייתא, והחכמים אומרים, מעמידים להם האפוטרופוס ומעידים להם בפני האפוטרופוס שאין הכוונה לעניין לעשותו מועד, שהרי בזה גם סומכוס מודה, אלא לומר שאף גובים מגוף השור בעודותם. אלמה, מוכח מזה שלדעתם מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. אם כן נמצא שנחלקו התנאים האם מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, ומשנתנו כדעת סומכוסי. מסיימת הגמרא לבאר את מחלוקת סומכוס וחכמים בסיפה. בסיפה של הברייתא במאיקה מפליגי, במה תלויה מחלוקתם, אם חזר השור לתמותו שנשאר בחזקתו, מבארת הגמרא רשות משנה היא כבעיניו. נחלקו התנאים אם שור מועד שעבר לרשות אדם אחר נשאר בחזקת מועד, או שכיוון שנשתנתה רשותו, נשתנה אף דינו. סומכוס סבר רשות משנה, ולכך כאשר נתפקח החרש או בשאר האופנים שחוזר השור מרשות האפוטרופוס לרשות הבעלים, נשתנה דינו וחוזר להיות תם. רב יוסי סבר רשות אינה משנה, ולכך נשאר השור מועד בחזקתו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף למד ח' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע כנס הקדוש ברוך הוא את הנוכרים? שאלה שנייה, איזה שכר מקבל נוכרי העוסק בתורה? שאלה שלישית, כיצד לימדו את שרי רומי תורה, הרי המלמד גוי תורה עובר בעשה? תשובה בתוספות. שאלה רביעית, מדוע אולה לא הלך לנחם יחד עם שאר החכמים? שאלה חמישית, מדוע התיר הקדוש ברוך הוא להשתעבד במואב ולא בהמון? והשאלה האחרונה על דף למד ח', מדוע לא כנסו את הקוטים שהאונס והמפתה קוטית יהיה פטור, או שייתן את הכסף כנס לעניים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף למד ח' במסכת בבא קמא, וכהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, חותמים אנו את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותא.
ויבואו למקמא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת יבמות פרק י' ג' משנה ו'. המגרש את האישה והחזירה ומת בלי בנים מותרת ליבם, ואין אומרים שמחר שנתגרשה מהנישואין הראשונים הרי אסורה ליבם משום גרושת אחיו, שהרי בשעת מיטת הבעל היא הייתה אשתו ועל כן נפלה לפניו לייבום. ורבי אליעזר אוסר אותה ליבם גזירה משום יתומה בחיי אף שנתגרשה שאסורה ליבם, כמבואר בהמשך המשנה. וכן המגרש את היתומה שהייתה נשואה למדרבנן והחזירה ומת בלי בנים מותרת ליבם מהטעם דלאל שבשעת מיטת הבעל היא הייתה אשתו ונפלה לפניו לייבום. ורבי אליעזר אוסר משום הגזירה שהובאה לאל, קטנה שהסיעה אביה ונתגרשה מבעלה בקטנותה, והרי כי יתומה בחיי האב, שאף על פי שאב עדיין חי מכל מקום, אין לו רשות לקדשה שוב ואין חלים בקידושין אלא מדרבנן. לפיכך, אם לאחר שגירשה החזירה בעלה ומת בלי בנים כשהיא עדיין קטנה, לדברי הכל היא אסורה ליבם, שגירושיה מהנישואים הראשונים הם גירושין גמורים מן התורה ונישואיה השניים אינם חלים אלא מדרבנן, והרי כי גרושה ועומדת מחמת הנישואים הראשונים. מסכת יבמות פרק י' ג' משנה ז'. שני אחים שהיו נשואים לשתי אחיות יתומות קטנות ומת בעלה של אחת מהם בלי בנים, תייצא זו שמת בעלה בלא ייבום או חליצה משום ערוות אחות אישה, שהרי אחות אשתו של היבם. וכן הדין במקרה של שתי אחיות חרשות הנשואות לשני אחים ומת בעלה של אחת מהם בלא בנים. גדולה וקטנה, אם אחת האחיות הייתה גדולה שנשואה מדאורייתא ואחת יתומה קטנה שנשואה מדרבנן, ומת בעלה של הקטנה בלי בנים, תייצא הקטנה בלא ייבום או חליצה משום ערוות אחות אישה. אבל אם מת בעלה של הגדולה בלי בנים ואשתו נפלה ליבום מדאורייתא לפני בעלה של הקטנה, יש שלוש דעות כיצד לנהוג. רבי אליעזר אומר, מלמדים את הקטנה שתמען בו בבעלה, ועל ידי המיון העקרים נישואים למפרע, ונמצא שמעולם לא הייתה הקטנה אשתו, ואחותה הגדולה מותרת לו ויכול ליבמה. רבן גמליאל אומר, אין מלמדים את הקטנה למען בבעלה, אלא אם יענה מעצמה מיענה ונעקרו נישואיה, ומותר לו ליבם את אחותה הגדולה, ואם לאו, אם לא מיענה בבעלה מעצמה, תמתין הקטנה אצלו עד שתגדיל, ואז תהיה נשואה לבעלה מדאורייתא ותיצא לזו האחות הגדולה בלי ייבום ובלי חליצה משום ערוות אחות אישה, כיוון שהקטנה נשואה לו מדאורייתא ונאסרה עליו הגדולה משום ערוות אחות אישה מדאורייתא. רבי יהושע אומר, אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו, אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו שנפלה לפניו לייבום ששתי נסורות עליו, ואין דרך להתיר לו אחת מהן, אלא הוא מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, זך בכסלב, חבזיין בכסלב. ג' דחנוכה, תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף למד ח' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאורה מעליה בכל מילי דמיתא, מחר יום שני, כוח בכסלב, כ"ח בכסלב, תשפ"ד, ד' דחנוכה, תשפ"ד, ונלמד דף ל"ט במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו חנוכה שמח, מלא 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 באורות, מלא בניסים ונפלאות, מלא בבשורות טובות, מלא ברפואות, מלא בישועות, מלא בנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתב. מי נותן התורה? מי מקור הברכה? חילכם לאורייתא אחי ורעיה, כל טוב ולהתראות. חנוכה שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.